כל עוד אנחנו משלמים.
זה הבעיה. בבית ספר, כמה פעמים ניסו לדברו עם השאלה על פגישה, לשלם. אני אמרתי, לא שאתה תקבל הודעה בכתב, אל תבוא. וזהו, אנחנו כבר לא שם. תימנים ישלמו. טוב, אנחנו בסימן צד ג' סימן מעשי מאוד מאוד, אחת מהשאלות הכי מעשיות ששואלים, והסימן הזה עוסק בנושא של הכלים. יש לכם שולחן ערוך? רגע, יש לנו פה שולחן ערוך, זה מפה? יש פה גם כף החיים, אבל זה מפה כף החיים?
לא, זה שלי.
אז יש פה גם כף החיים. שלום יהושע. אנחנו מפריעים לך, אתה יכול לשבת פה. סליחה ששם עוד אין תאורה, אני חושב. שם אין תאורה, אני חושב. שם עוד אין תאורה. טוב, יש שם. השאלות המרובות שנשאלות הן בנושא הכלים. גם זו שאלה שחוזרת, שבישלו בכלי בשרי, דברים חלביים. אמרתי לכם, בדרך כלל השאלה היא כזאת. נשאלתי אוף בכלי חלבי, או שמתי בעוגת שוקולד שמנת חלבית ובישלתי את זה בכלי חלבי. הייתה אוכל כבר זרקתי, מה דין הכלי? זה בדרך כלל, אתה אוכל כבר זרקנו, זה בסדר. מה דין הכלי? אז בואו נראה, אני חושב שאחת ולתמיד נוכל לראות את נושא הכלים, זה כתוב בסימן צד ג', רבותי, הלכות לא מסובכות בכלל, אבל הבעיה הגדולה בהלכות הללו היא שפשוט אנחנו לא רגילים, לא התרגלנו אליהן, זה לא כמו הלכות שבת, הלכות ברכות שאנחנו עושים אותן כל יום, צריך רק להיכנס פה לעניין. אם כן, סימן צד ג' בשולחן ערוך. גדרה שבישל בבשר לא יבשל בחלב. זו הלכה פשוטה. צריך להפריד את הכלים. זה יודעים. גדרה שבישל בבשר לא יבשל בחלב. אבל אני חייב לומר שיש פה איזה יסוד אחרי הדבר הזה. היסוד שעומד אחרי הדבר, היסוד שעומד אחרי הדבר הוא שלא רק בשר בחלב עצמו אסור, אלא גם הטעם של הבשר אסור. שהוא יתערבב עם הבשר, אבל גם הטעם של הבשר שיתערבב עם הטעם של החלב. נכון? זאת אומרת, האיסור איננו רק שאתה מערבב בשר בחלב, אלא גם טעמים שלהם. הטעם זה הדבר שבלוע בתוך הסיר, הקדירה, וגם הוא אסור.
גם הוא סיר בשר, יעשה מקביס חלבי ויגשו שמה, אפילו לא בשר ולא חלב, זה שני טעם וטעם.
כן, אבל פה זה כבר נט ברנט. מדוע? כי אם אתה לוקח סיר בשרי, אתה שם בסיר הבשרי מים, ובמים אתה שם את הכפית. הטעם הבשרי יוצא למים, מהמים לכפית. זה כבר טעם, בן של טעם. בסדר, זה נט ברנט. לכן זה יותר, מסובך. וזה בעצם מותר, עלי שנט ברנט. אם כן, גדרה שבישל בה הבשר, לא יבשל בחלב. ואם בישל בה, יפה, עכשיו זאת השאלה שלנו. מה קורה אם בכל זאת אדם בישל בגדרה בשרית חלב? אותו דבר להפך, אבל שיהיה לנו קל, אדם בישל בגדרה בשרית חלב. אם בישל בה, בתוך מעת לעת אסור בנותן טעם, וצריך לשער כנגד כל הקדרה. אז אם כן, הלכה ראשונה, אם בישל חלב בקדרה בשרית, אסור בנותן טעם. מהו אותו נותן טעם? מה זה נותן טעם? זה חלב 60. מאיפה הגיע הביטול ב-60? זה הפך להיות חלק מה... הסלנג הישראלי, בטל ב-60. מאיפה הגיע הביטול ב-60? אלא הכלל הוא שעד 60 אז עוד יש טעם. ברגע שהדבר בטל ביותר מפי 60 ממנו, אז כבר הטעם שלו בטל. באופן עקרוני יש אפשרות אחרת, פשוט לטעום את האוכל ולראות, כלומר, המקרה הזה הוא גדרה בשרית שבשל בחלב, אפשר לשתות את החלב, והיה, תשתה, אולי זה עשו. אפשר לתת לגוי לטעום את החלב, ואם הגוי יגיד שאין טעם של בשר בחלב, זה מותר. זה סובייקטיבי, נכון? ולכן אומר השולחן ערוך, לא כאן, שאנחנו כבר לא בקיאים באומנות הזאת. זה אומנות. להיות כמו שיש טועם ינות, יש גם טועם בשר בחלב. אז מה? נכון, זה עוד שאלה גדולה. איך אנחנו, כי אם הגוי לא כך נאמן, אז איך אתה גורם לגוי שיהיה מסיח לפי תאומו? זאת אומרת, הגוי צריך לספר לך סיפור בלי קשר, הרי הגוי דווקא רוצה אולי שתי עשור, כי אז הוא יאכל את השר וחלב. לא ברור מה הגוי רוצה, אבל זה נכון, זה עוד בעיה. אבל לכן אנחנו היום לא מדברים על הכפילה, זאת אומרת, התואם. היום אני מכיר יהודי אחד שעשה דוקטורט בטעימת ינות. לא ידעתי שזה כזה מדע, אבל במסגרת הדוקטורט שלו הוא היה צריך לטעום ינות. וזה בעיה, האם מותר לטעום ינות? אמרתי לו שאסור לטעום ינות. ינות של גויים. רק שם הטעימה, הוא לא שותה, בכל זאת אסור. בכל זאת אסור, כן.
בטל
ב-60? זה לא אפשר בטל ב-60. אפשר בטל ב-60, בכל זאת אסור. אז מה היה עם הדוקטורט שלו? אז הוא אמר לי שהוא עשה הרבה כאילו. כלומר, כשברור שזה אסור, אז הוא התחמק. מצא את הדרכים, כלומר, זה היה לו איזה ינות קשרים גם. הוא עשה דוקטורט בבלגיה, בטעימת ינות. הטעימה הזאת, כן, כי היא לא בקיאים, כמו שם השולחן לא בקיאים, ולכן אנחנו לא מדברים יותר על הטעימה, אלא על 60. וכן רבותיי, ברגע שאתה בישל את החלב בגדרה בשרית, נשארים ב-60, אבל מה זה פי 60? הפור ראשון, כמה זה פי 60? בעצם אין לך שום מושג, בגדרה רגילה. פי 60 מהבשר שהתבשל בגדרה, אבל כמה בשר התבשל בגדרה? אז אתה לא יודע, לכן פה אומר הרמ"א, צריך לשער נגד כל הקדרה. זאת אומרת, אתה אינך יודע מהי כמות הטעם שיש בקדרה, ולכן צריך לשער כנגד כל הקדרה. פי 60 מהקדרה, זה דבר שהוא לא מצוי. זה עקרונית יכול להיות בכלי גדול ודק. אז יכול, אם לקחת סיר גדול ודק, בישלת בו המון חלב, אז יכול להיות שיש בסיר, בחלב שבתוך הסיר, פי 60 מאשר הדפנות של של הסיר.
זה לא פי 60 ממה שיש בדפנות?
אבל איך אפשר לדעת מה יש בדפנות? לכן ההלכה הרגילה היא לשער כנגד כל הגדרה. אבל נכון שיש מצבים שזה לא ככה. בואו נראה מה עם המצבים שזה לא ככה. כי זה דבר מאוד חשוב. למשל, סיר חדש, שבישלת בו פעם אחת בשר, אחר כך טעית, בישלת בו חלב. אז צריך שיהיה פי 60 מהבשר שבישלת בו בהתחלה. אבל הבשר, כי אם אתה יודע שהיה שם רק, זה היה מרק, ואחוז הבשר הוא 10%, אז 10% פי 60 ממנו. בסדר? יש עוד נפקא מינה גדולה מאוד, וזה אנשים לא יודעים. הכלל הוא, מיד ניכנס לזה, שנותן טעם לפגם מותר בדיעבד. כלומר, אם עברו 24 שעות, כבר ניכנס לזה, אז בעצם הפי 60 הוא פי 60 ממה שעשו ב-24 שעות האחרונות. נכון?
זה פי 60 מה שהיה. זה אמור להיות פי 60 מה שכרגע בלוע.
כן, אבל איך אתה יודע כמה בלוע בפנים?
כן, אבל בטוח שזה לא כל הסיר. זאת אומרת, אפילו אם אתה מעלה בשר בפנים, הדפנות לא יכולים לבלוע את כל ה...
זה הכל מהכל הסיר. לא, אם שמת כמה פעמים בשר, בשלת כמה פעמים בשר, אז זה דופן בולעת עוד ועוד ועוד.
אבל הדופן לא יכול להגיד לו יותר מה...
ממה שיש בדופן?
כן.
זה הכוונה. זה הכוונה... מה?
60 נפל גרם אחד לתוך 60 גרם. אז זה מבטל אותו.
נכון, אבל יש אפשרות נוספת. אם אתה בישלת חלב בכלי בשרי, יכול להיות שיש פי 60 חלב מאשר הבשר.
לא
משנה,
מה שנפל עכשיו
איתו. זה רק הכלי. זה הסיפור שיש פה. היום אנחנו עוסקים בהלכות כלים. לא בשר בכלל, בהלכות כלים.
אין לו עניין של נברת? והם
אומרים לא, כי פה מדובר מצב שלקחת כלי בשרי ושמת בו חלב. זה הסיפור.
בן יומו?
כן, בן יומו. אז פה אין הדברנת. אז בעצם מה גורם? אז צריך לשאיר כנגד כל הסיר, כי לא יודעים כמה נכנס בפנים לתוך הסיר. אבל אני אומר שיש מצב שאתה כן יודע. יש, אתה בעצם צריך לפי 24 שעות האחרונות. אם אתה יודע כמה שמו ב-24 שעות האחרונות, אז בדיעבד האוכל מותר. בואו נספר עוד פעם את המעשה. סיר בשרי, בשלו בו עכשיו בטעות חלב. מה צריכים לעשות? לנסות לבדוק האם אנחנו יודעים כמה בשר התבשל בו ב-24 שעות האחרונות. אם נדע, אם בחלב יש פי 60 מהבשר, אז הוא מותר. אם לא, אז הוא אסור. זה כשאתה לא יודע. סתם סיר שאתה לא יודע.
סתם
כשאתה יודע. אז
כמה נבלע בתוך
הדבש? נגיד שהכל נבלע. מקסימום זה הכל. לא, בישלת אותו. מה?
זה יותר בעייתי מאוכל.
נכון.
כי בסך הכל...
זה ספקות.
הוא בישל חצי פסיר.
נכון, זה ספקות.
60 סנים כאלה, 30 סנים כאלה.
נכון.
זה עונה כמעט אף פעם להיבטל.
כן, זה לא בטוח. בגלל... הקדרה, כשאנחנו מדברים על הקדרה, אנחנו לא מדברים על מה שיש בפני, אנחנו מדברים על הדפנות שלה. אז... אז יכול להיות ציר גדול ודק. יש בתחולה פי 60 יותר מאשר הקדרה עצמה. יש דברים כאלה. אבל זה נדיר, זה נדיר. אבל מה שכן מצוי זה המקרה האחר, שאני חוזר רבותיי, כי זה קורה הדברים הללו, המקרה האחר הוא המצוי, שדוגמה, אישה עשתה מרק עוף, בסדר? מרק עוף בסיר. עכשיו, יכול להיות שלצורך המרק עוף היא שמה רק גרונות. יכול להיות דבר כזה? כן? היא שמה רק גרונות. בוא נגיד ששמה שני גרונות בסיר, הסיר הוא גדול. נאמר, גרונות? גרגלה ביידיש, תכף תדע איך רואים איזה... חמותי אומר גרגלה, אז... גרגלה, נכון? לא, ג'זיר זה שלוש דעות. ג'זיר זה משהו אחר. טוב, אנחנו פה, יש פה בעיה, לא... אנשים לא יודעים עברית פה. אז הישראלים לא יודעים צרפתית, דברים שפה זו אומרים גרון. מה זה גרון? אז היא שמה בסיר שני גרונות, בסדר? של אוף. זהו, זה קורקבן. אז היא שמה בסיר שני גרונות, ואז היא שמה ירקות ותפוחי אדמה ודברים כאלה. בסדר, עכשיו, אחר כך גמרה את הסיר, עשה דייסה חלבית. שכמה? פה אתה צריך לשער האם בדייסה החלבית יש פי 60 מהשני גרונות. בסדר? ואם יש פי 60 מהשני גרונות, אם יש פי 60, יש עוד בלגן עם העצמות, כולל העצמות או לא כולל העצמות.
זה לא שהיה דבר בלואה.
בוא נגיד שאתה יודע שזה היה יותר מ-24 שעות, אז נותן את המפגן. בסדר? זה המצב שאני מצייר. אז פי 60 מהשני גרונות, ואז יוצא, מה יוצא רבותיי? שהחלב יהיה מותר, אבל הסיר יהיה טרף. נכון? הפוך מהסיפור הקלאסי. לא, אם הוא 100 ל-60, היא שמה שני גרונות, ועכשיו הסיר הוא גדול, ויש בו פי 60, אז הבשר שבתוך הסיר, הבשר בתוך הסיר יוצא לתוך המרק, הדייסה החלבית ומתבטל בפנים, אבל לעומת זאת הדייסה החלבית נכנסת לסיר מטריפה את הסיר. הסיר עכשיו טרף והאוכל מותר. ברור? זה לא כמו הסיפור הקלאסי שאת האוכל זרקנו ועכשיו אנחנו שואלים לגבי הסיר, אלא את האוכל תאכלו ואז תשאלו לגבי הסיר.
לא יכולים
חלב בסיר טרף? רותח?
נגיד
עכשיו הסתבכנו, בגלל שברגע שהסיר נטרף, צריך פי 60 מכל מה שיש בסיר, גם מזה וגם מזה. אז רגע, זאת הלכה ראשונה. בואו נמשיך, כי אני רוצה מאוד מאוד להיות קונקרטי ומעשי. זאת האפשרות הראשונה. בואו נראה את האפשרות השנייה. אבל אם שעה, אם שעה מעט לעט, קודם שבישל בה, שם מצב נוסף, ורבותיי, בואו נתמקד בו, כי זהו המצב הרגיל. אני אעשה את זה באופן אחר. אם יש לך גדרה שהיא בת יומה מבשר, ובישלת בחלב, כמעט בכל המצבים האוכל טרף. וגם אסיר. כמעט בכל המצבים. חוץ ממש דיברנו עם הגרונות וזה, אבל זה מצבים לא כל כך מצויים. כמעט תמיד, ברגע שהגדרה היא בת יומה, הכל אסור. אבל אם שעה מעט לעת, יש פה מצב מאוד מעניין וייחודי שאין אותו באיסור בטר אחר. יש לך חלב, בשר בסיר, חיכית 24 שעות. ועכשיו בישלת בו חלב.
חיכית 24 שעות עם
הבשר
בתוך
הסיר? כן.
אה, זה לא שורה, אין
לך בשר. לא, לא, אין הכי. אם בשר בתוך הסיר כמעט הבשרתי בלוע. בישלת בשר, שדפת את הסיר, עכשיו הסיר עומד ריק 24 שעות. והבשר שבפנים, הבלוע בתוך הסיר, הוא נותן טעם לפגם. מה דינו? אם שם עת לקודש בשלבה, אבל הוא נותן טעם לפגם, הוא מותר התבשיל. אבל הגדרה אסורה לבשל בה, לא בשר ולא חלב. אחרי 24 שעות, את האוכל אפשר לאכול, והסיר אסור. זה דין רבנן. למה זה? אסור לנצח. אסור לנצח. למה אסור לנצח? נכון, מה שאומר רובן זה נכון מאוד, שיש פה לשאול שאלה, דיברנו כבר שבשר וחלב, כל אחד מהם הוא מותר, רק הקשר ביניהם הוא מה שאוסר. זה בעצם דומה, בשר וחלב יש קווי דמיון בין זה לבין שעטנז. שהצמר זה דבר טוב, פשטים זה דבר טוב, צמר ופשטים ביחד זה דבר לא טוב. והתערובת שלהם בעצם מוסרת. אגב, ההלכה היא שאדם שיש לו, נגיד שאדם יש לו שעטנז כאן, בסדר? פה. מותר ללבוש את המעיל, הרי הוא לא נהנה מהשעטנז. השעטנז נמצא פה. כל המעיל כולו נאסר. הוא בגד קילה עם שעטנז, זה עולה לך. בגד שיש בו שעטנז צריך זה. אתם רואים? זה שלחתי למעבדה לבדיקת שעטנז. צריך... מה? יש בגאולה. זה אמא שלי הביא לי מצרפת. פעם אחרונה שהייתה בצרפת, ואז שלחתי את זה לבדיקת שעטנז. לא מצאו. לא, לא היה שעטנז. אבל בדגל שיש בו קצת שעטנז, זה כל כולו עשו. לא רק החלק שנמצא עליו. אותו דבר גם בשר בחלב. בשר בחלב, ברגע שהבשר יתחבר עם החלב, הוא כל כולו עשו. המקרה שלפנו הוא מקרה לא רגיל. במה הוא לא רגיל? ברגע שהחלב יתחבר עם הבשר, יתחבר עם הבשר, הבשר כבר היה נותן טעם לפגם. נכון? זאת אומרת, מדובר פה על סיר, בשרי, עברו 24 שעות, אז כבר מה, הבשר שבסיר הוא נותן טעם לפגם. עכשיו החלב יתבשל בסיר, יש פה בשר בחלב בתוך הסיר, אבל הבשר הוא פגום. הוא בעצם לא אוכל. אז רובן אומר בצדק, זה איסור דרבנן. בסדר? איסור דרבנן. מדוע זה איסור דרבנן? שלא תעשה את זה לכתחילה. יש פה חשש לבלבול, לכן יש פה איסור דרבנן. זה לא איסור דור, הייתה, זה איסור דרבנן. לכן תהיה ההבחנה בין התבשיל לבין הסיר. בסדר? זאת אומרת, הסיר הוא אסור כי יש בו בשר בחלב, אבל התבשיל מותר. מה בדיוק ההבדל? הסיר, יש בו בשר שהיה פעם בשר טוב, ועברו עליו 24 שעות, אבל לא היה פעם טוב. יש בו חלב שהוא טוב. לעומת זאת, התבשיל, האוכל שיש בתוכו, הטעם של הבשר בחלב שיש בתוכו, מראש פגום. לכן במצב הזה לא גזור. עוד פעם רבותיי, עכשיו הלכה למעשה, זו שאלה שנדמה לי פעמיים שלושה בשבוע שואלים. התבלבלנו, נשאלנו בסיר הבשרי משהו חלבי. מה הפוסק שואל שאלה ראשונה? בין יומו או לא בין יומו? הסיר, עבודה, מה זה בין יומו? 24 שעות. בין יומו או לא בין יומו? זו השאלה הראשונה. ואם הסיר לא בין יומו, מה השאלה השנייה? נקי או לא נקי? כי אם הסיר לא נקי, זה למדנו בסימן הקודם, אם בסיר נשארו שירד, לא שתפו אותו או משהו כזה, אז זה לא יעזור, אז יהיו בעיות. סיר שלא בן יומו נקי, אז מה תהיה התשובה? את האוכל אפשר לאכול, את הסיר צריך להגיד, כיוון שיש בו בשר וחלב מעובבים, אבל גם זה איסור דרבנן, כיוון שהחלב יתערבב בבשר אחרי 24 שעות שהיה בשר בלוע בפנים, ולכן אסור להשתמש בו. אחרי השתייה, לא, אחרי הבישול. גם אם זה נשאר לכלוך, לפנים, אחרי הבישול.
אם זה סיר רחב, שיגיד
את כולה יותר מ-60 מהשאר הצנות, אתה גם צריך להכשיר אותו? לא. אם את הסיר תמיד צריכו להכשיר, כי יכול להיות שתבשל בו קצת.
אם
יש לו סתם
מים, תחתיקו מים, אז תשתות.
אבל בתנאי שהמים יבעבעו. כן, אברהם שואל שאלה חשובה. אני חייב להתייחס אליה. אנשים שואלים, למה צריך להגיד? בישלתי, הגעלתי. מדי פעם שואלים שאלה כזאת. למה בישול זה לא עגלה? ובכן, התשובה היא ככה. קודם כל, עגלה צריכה להיות רק במים ולא בשאר משקים. רק המים הפליטים. דבר שני, גם ביחס למים, עגלה צריכה להיות במים שמבעבעים. זאת אומרת, לא כל חימום של מים הוא עגלה. דווקא רתיחה של המים היא עגלה. המים צריכים לבעבע. יש בעיה גדולה... נכון. יש שלבים ברתיחה, נכון?
יש שאלה, אחר כך המים בקיצור,
אז
הוא לא מבעבע. גם
כשהוא
מגיע
למים הערב.
יש
מצטר
שמים
מגיע
למים
הערב,
הוא לא מבעבע.
זה טוב. זה בסדר. הרתיחה היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, בעצם מים, אפשר לדבר במים על 3 דרגות של חום. יש מצב שהמים לא רואים לשתייה, זה בסביבות 45 מעלות. ויש לזה משמעות לגבי הלכות שבת, שלהביא משהו ל-45 מעלות זה כבר בישול. יצא לזה בו, זו המדרגה הנמוכה של הבישול. יש תחילת הרתיחה של המים, זה 73 מעלות. והטמפרטורה הזאת המים מתחילים לרתוח. ויש טמפרטורת האידוי של המים. כלומר, מצב שהמים מתאדים במהירות. המים מתאדים גם בטמפרטורת החדר, אבל מצב שהמים מתאדים במהירות זה בעצם קרוב למעלות. עכשיו זה משתנה. כלומר, הכל תלוי בלחץ האוויר, נכון? SPP, הכל תלוי בלחץ האוויר, ומלא שבאים עליי אז זה 88 מעלות, הטמפרטורת הרתיחה. כלומר, בכל שהאוויר דליב יותר, אז... אז ויש, דיברתי איתך, דיברנו על זה פעם, שיש אפילו הבדל, יש אפילו הבדל בין ירושלים לבין תל אביב. המלח, כן. אתם צריכים לדבר צרפתי, אני לא מבין עברית. טוב, אתם למדתם דברים כאלה. אשריכם. אז הטמפרטורת, הרתיחה של המים, קרוב ל-100 מעלות, נדמה לי שזה בירושלים זה 98, בתל אביב 99, קרוב ל-100 מעלות, היא הטמפרטורה שבה העגלה מתבצעת. צריך לשים לב לזה היטב כשמכשירים כלים בהכשרות ציבוריות, שבאים שני ילדים מאיזשהו מקום עם איזה סיר גדול וגובים אגרה תמורת ההשגחה, אז הרבה פעמים כשמכשירים הרבה כלים למים, המים מתקררים. הם עדיין חמים, אבל הם לא מבעבעים, וזה בעיה גדולה מאוד ביחס לעגלה. לפעמים זה מועיל בדיעבד, לפעמים זה אפילו לא מועיל בדיעבד. אז בגלל זה מה שהם עושים בעגלות הללו זה שהם שמים אקונומיקה בפנים, או סבון כלים, והמים פגומים, כך שאפילו אם יוצא הבשר לתוך המים הוא נפגם, ואחר כך הוא נכנס לסיר פגום, וכשיוצא חזרה זה כבר מותר. לכן נתן את האקונומיקה למים. שנה שעברה הגיעו לפה, כן. הגיעו לפה איזה שני בחורי ישיבה כאלה להכשיר כלים. הגיעו לשכונה, רצו להכשיר כלים. אז ואנחנו, יש לנו, הרב שלמה גולדרייך, הוא עם חבורה של בני נוער, הם היו מכשירים כלים כל שנה בשכונה, חינם מכסף. אז הם באו להכשיר כלים, ושאל אותם, מה זה, מי שלח אתכם? המועצה הדתית. מי הרב שאומר לכם מה לעשות? אין רב, אנחנו יודעים הכל. מה אתם יודעים? נו, יש לכם כמה שאלות ויכולת הגלת כלים. אז אולי למדו שניים אוחזים בתלית בישיבה, אבל הם לא הגיעו עדיין. מחרת חולים, וחוץ מזה הם לוקחים גם כסף. חוץ מזה זה גם... אמרתי לראש המועצה הדתית, תשמע, או שאתה מוציא אותם מפה, שחשור אתה מוציא אותם מפה, שאני אתרגז. גם אתה בא לפה, גם הביא לי איזה שני בוחרי ישיבה, וגם לוקח כסף מהאנשים? אז הוא אומר לי, מה, אנחנו עושים שירותים פה לשכונה, נותנים שירותים, אני אומר, תשמע, 3 שנים אף אחד לא ראה אתכם. ברגע שהגעתי אליהם, אתם מבקשים כסף. ונראה לי שזה זה מה שצריך לעשות. אז הוא אמר לי אחרי זה, שהם היו 24 נקודות הכשרה בכל ירושלים. משום מקום הוא לא קיבל שום טלפון. זה היה עבר כך. הוא לא יודע אם זה היה טוב, אולי היה טוב, פשוט לא התייחסו אליו. עבר. המקום היחידי שהייתה אכפתיות זה היה הר חומה, והמסקנה היא שלו היא שהשנה, אז הוא אמר לי שהוא זה א' זה חינם, ב' הוא יחסוך לרב שלמה גולדר, חלקו התיחה, זאת אומרת, הם יביאו את ה... אם יורידו עם הרכב שלהם את הציוד ואת כל מה ש... שצריך, והרב שלמה רק יפקח על העניין. אבל אני אומר את זה כי... אז שאלתי אותם, אתם תקפידו שהמים לא... שהמים יבעבעו כל הזמן, אני מסתכלו עליהם בעיני עגל כאלה, כאילו, מה זה בדיוק המים מבעבעים כל הזמן? זו צרה צורה הדבר הזה. אגב, גם בצבא יש גם בעיה כזו. הכשר כלים בצבא זה כמויות גדולות מאוד, והחבר'ה רוצים ללכת הביתה, כיוון שיום מילואים אחד לפני פסח, והדרך הטובה ביותר להכשיר כלים זה פשוט לשים סיר גדול על האש, לשפוך את כל הכלים בפנים, ככה זה בכלל לא מועיל, לא בגלל שזה פלסטיק, אלא צריך להכשיר כלי-כלי. אפשר להכשיר כמה כלים ביחד, אלא צריך שכל אחד לחוד. יוכשר, וגם זאת הלכה לא כל כך ידועה. הם חושבים שזו סגולה כזאת, אתה שם את הכלים במים, זה כמו מקווה. הם חושבים הסיר הזה שהמים רותחים זה מקווה, אתה מטביל את הכלים בפנים והם יוצאים תיאורים מהסיר, אבל זה לא ככה. המטרה של העגלה זה לא לטהר את הכלים, אלא לפלוט מהם. חוזר למה שאמרתי מקודם, מה ששאלת מקודם, לכן לא כל בישול זה עגלה, ואפילו הרתחת מים לא תמיד היא תהיה עגלה, בגלל שלא תמיד מחכים לקטע הזה של הביעבוע. מה? שיגלוש, שיגלוש, גם זה עוד בעיה. אבל זה עדיין, כן, אבל עדיין, בסדר, אבל עדיין זה, אם זה היה ככה, זה היה חצי בעיה, כי זה אומר, הסיר הוכשר חוץ מהדופן שלו. אז כבר זה פחות, יש לך, זה כבר יש לך 60 כנגדו. אם כן, עוד פעם, ברגע שיש לנו קדרה, ברגע שיש לנו קדרה שהיא אינה בת יומה, אז הקדרה אסור להשתמש בה, אבל בסיר, באוכל, סליחה, מותר להשתמש. צבא בעצם מכשירים הכל. פסח, כן. מה זה פסח? אני הייתי מכשיר כל תעסוקה, הייתי מכשיר מאות כלים. כשאתה מגיע לצבא ואתה מתחלף עם גדוד אחר, אז את כל המוצבים אתה חייב להכשיר מקר הדין. במוצבים, אני זוכר פעם אחת באו חיילים מאיזה מוצב להגיד לי, כבוד הרב, תראה כאן אנחנו מקפידים, ואנחנו מה זה מקפידים? והראו לי איך במחוות החלבית הם עשו חביתה עם נקניק. לא, זאת אומרת, הם לא התכוונו. תראה, אם אתה משאיר 8 חיילים לבד באמצע שום מקום, יהיה הכל שם, לא רק בשביל חלבית. לא נדבר על זה שהגשה שעושים דורבן. מה?
קרה לי בלבנון.
זה קורה לכולם. זה מצב רגיל. במוצבים חייבים להכשיר את המטבח מחדש, ומטבחים גדולים צריך לעשות בדיקה רצינית. מה עושה החייל הדתי בדרך כלל? הוא מגיע ואומר, שמע, הכל נראה פה, מה זה מסודר? ממש, הגעתי, הכזה מסודר, הבשר לחוד היה, חלב לחוד היה, נראה מטבח שהשקיעו בו. אבל הוא לא יודע שכשנזדקים על הציוד מסודרים. זאת אומרת, הגדוד שהיה לפניך, כשהזדקה על הציוד, אז זה צריך להפריד של ההזדקות, זה חלק מההזדקות, זה הרבה שהכל קיים. אז זה שאתה מקבל את המטבח כשהכל מופרד, זה לא אומר בכלל שהמטבח הזה היה בסדר, זה אומר שהוא מופרד נכון להיום, לא אומר כלום. צריך לבוא בשביל זה ביום לפני, לראות את המטבח עובד עם הגדוד הקודם שהוחלב, ואז לפי זה להחליט. אני, בכל הקריירה שלי, עכשיו אני כבר קודקוד גדול, כבר לא מכשיר כלים, אבל כשהייתי קטן, כשהייתי סגן, אז... כל תעסוקה הכשרתי כלים חוץ מפעם אחת, שהיה רב אחד לפני רציני שהוא הכשיר את הכלים. אבל גם אם הכשיר כלים, זה מאות מערכות כלים, זה גומר אותך, זה פשוט אי אפשר. זה שיגעון. ובתוך המוצבים, אני תמיד הייתי לוקח סיור. אתה נוסע לסיור קצין, אז אתה מגיע לכל המוצבים וכל הזה, ואת ההפסקות שלי הייתי עושה, הייתי את הסיור, הייתי בבקשה לשים סיר על האש, זה היה פתיחת סיר שלי, סיר על האש, ואז נוסע ידעו אחרי זה המתורגלים, אני יוצא עם השכפץ מהסיור, הסיר עליי זה, מכשיר את המטבח. ככה זה היה הולך כל במוצב קטן, כל 3-4 ימים, אתה מכשיר שוב פעם את המטבח.
היה פשוט שמגיעים למילואים שלא היה פעם מבושה?
תראה, חייל פשוט שלפני שהוא... החייל לא מספיק מודע, אבל לפני שהוא מגיע למילואים, שבועיים קודם הוא צריך לשלוח פקס למשרד הקשור, לומר, אני מגיע למילואים שבועיים, אני רוצה לדעת האם הרב נמצא, אם לא, למה, והאם דואגים לו למחליץ כדי שיהיה לי פתרון לכל הבעיות שיש לי. עכשיו יגידו לו, הרב שלנו, אין רב בגדוד. אתה תמיד רב, תסרגו רב. אין רב בגדוד. יש מחסור ברבנים. אין רב בגדוד, יש רב בחטיבה. אין רב בחטיבה, יש רב באוגדה. זה אני, אבל כזה שלא, זה לא יקרה, שאני נגיע את האוגדה הזה. אבל אם אין רב בגדוד, יש רב בחטיבה. עכשיו יגידו לך, יש רב בגדוד, אבל הוא לא יכול לבוא למילואים. טוב, מזל שהמגד לא יכול לבוא. מה שאת לא יכול לבוא? אם לא יכול לבוא, והיא מחליף. תביא מחליף. אני פעם אחת היה לי, שהחליף אותי מגד, אז אמרו למגד, זה רב קרבי מאוד. הרב שלנו רב קרבי. זאת אומרת, לא אמרו לו שהוא רב. כולם יודעו שהיינו רק קרבי. אז המגד ישר שיבצתי ביום הראשון להיות עבודה בתור קצין. אמרו לי, הרש, אתה משהו, משהו. אמרתי לו, אבל אני תמיד הייתי שתבצ אחרי חמישה ימים. חמישה ימים הייתי עובד, ועניינר עבודות רבות. ואז הייתי עובד בתור קצין, ואני רואה בזה יתרון, כי אתה מסתובב בכל מקום. אם הרב יושב כל היום במטבח, אז מה יהיה איתו בסוף? הוא יהיה עוזר טבח. או יפה להיות חלק מהריות, מה יעשה במטבח כל היום? אז אני הייתי מתפקד בתור קצין, והייתי מסתובב קצת תוך כדי המטבחים. אז המגד הזה התלהב, שם אותי ביום הראשון בתור קצין. אמרתי לו, שמע, אבל זה לא הולך ככה. אמרתי, לא, לא, אתה חינכת פה את כל הגדוד, כולם פה צדיקים, ולא צריכים, אתה ישר תהיה קצין. עכשיו יכולתי לעשות איתי, להתכסח איתו, אמרתי לעצמי, למה? שילמד בדרך הקשה. התחלתי לעבוד בתור קצין. תוך יום, עשרות טלפונים, איפה הרב? החיילים לא אוכלים. באמת שמחת בגדוד, לא אוכלים. ואז היה לי שם את הרב שרקי. הרב שרקי היה אצלי חייל בגדוד. הוא, בשבילו זה דבר כזה, זה טוב. הוא שיגע את כולם. איפה הרב? הוא רוצה את הרב. זה כולם עשו טלפונים. ואז המגד, אחת ולתמיד הוא למד, הוא יותר לא היו לי איתו בעיות בכלל.
מה קורה היום עם ה... יש גם היום בגנים האחרונים, האוכל מגיע
מקייטרינג. נכון, אז יש שני סוגי קייטרינג. נכון, נכון. נכון. נכון, יש כל מיני הכשרים. באופן כללי, ההכשר קייטרינג של הצבא זה מי בינוני ומעלה. זאת אומרת, הם בודקים את הקייטרינג ושהרמה שם היא סבירה. אפשר לאכול. אתה פה חייל, אתה... תראה, חייל... איך היה אומר המגד שלי, שהוא בא למילואים, נראה לו שעושים מילואים בכוונה, הגענו, אנחנו עכשיו צריכים לדאוג איך להוציא את עצמנו לחופש, איך נסדר בדיוק את המציאות שלנו וכל זה, אחרי שנצא לחופש 30 יום נחזור הביתה. אז זה לא דרך, יש משימה לעמוד במשמר ארצנו והרי אלוקינו. זה הצבא, לא לצאת לחופש. אז אתה עכשיו עסוק במשימה חשובה, ולהדר במצוות זה כסר הבית. פה, אם יש לך עיקר הדין, אבל שיהיה עיקר הדין. והקייטרינגים של הצבא הם בסדר. אני לא יכול להגיד שהם מעולים. בסדר. נעשית בדיקה בדבר. אני פעם עשיתי בדיקה כזאת. קייטרינג של הצבא מאשר, עושים לו ביקורת פתע, בודקים את הסטנדרטים שלו, ובדרך כלל, תראה, החיל תחזוקה מוציא מכרז. בסדר? איך קוראים לזה עכשיו? לוגיסטיקה. חיל הלוגיסטיקה, זה החליפו לו את השם. החיל הלוגיסטיקה מוציא מכרז. התנאי השתתפות במכרז זה שתהיה תעודת כשר. שנגיד שמגיעים 20 קייטרינגים מגיעים, אתה צריך לבחור מתוכם 5, אז תרבו את הפייק, היא צריכה לתת 8 מתוך ה-20, יבחרו 5 מתוכם או משהו כזה. זאת אומרת, יש לה איזה טווח לא ענק של ניוד, של בחירה, אבל יש איזה טווח כלשהו. טוב, אם כן, רבותיי, תזכרו את הדבר הזה. גדרה שהיא נותנת טעם לפגם, אסור להשתמש בה, אבל התבשיל מותר. אבל, תראו פה עוד הסתייגות מאוד מאוד חשובה. אבל שאר דברים מותר. יש לכם את הרימה? אבל שאר דברים מותר. שאר דברים מותר. מה אומר פה הרימה? אבל הגדרה, יש לכם את השכן ערוך, אבל הגדרה. אסור לבשל בלא בשר ולא חלב, אבל שאר דברים מותר. מדהים? גדרה טרף מותר לבשל בה? שאר דברים, זאת אומרת, גדרת טרף בשר אסור. גדרת טרף לבשל בחלב אסור. אבל לבשל בשאר דברים מותר? לא ייתכן? על מה מדובר פה? מדובר פה על גדרה שהיא לא ממש טרף. כיוון שהגדרה הזאת בלה בשר, חיכתה 24 שעות.
מה אתה שזה
נמצא שלו? בסדר, אבל יש בתוך הגדרה איסור. אברהם, אתה צודק, אבל יוסי, יש בתוך הגדרה איסור והוא יוצא החוצה. אבל פה מדובר על גדרה שהיה בבשר, חיכו 24 שעות, ואז נכנס החלב. זה גזירת רבנן מאוד מחודשת, כי ברגע המפגש בעצם הבשר היה פגום. לכן בגדרה הזאת גזרו. שימו לב, זה דבר מאוד חשוב, הלכה מאוד מעשית. בגדרה הזאת גזרו שאסור להשתמש בבשר, אסור להשתמש בחלב, על ירקות מותר. אם יש גדרה שיתרס ממש, מה זה גדרה שיתרס ממש? שבתור 24 שעות בישלת בה גם בשר וגם חלב, אסור להשתמש בה? אם השתמשת בה בשוגג, מותר לאכול את האוכל, כי זה נותן את המפגם. השתמשת בה אחרי זה... כל אוכל. עוד פעם, גדרת הרץ, אסור להשתמש בה. אבל אם השתמשת בה אחרי 24 שעות בשוגג, האוכל מותר. במזיד, האוכל אסור. אבל, פה יש לנו סיפור אחר. יש לך גדרה שבלעה בשר, חיכו 24 שעות, ואחרי זה חלב. גם הגדרה הזאת אסורה, אבל פחות. אבל פחות. לכן הגדרה כזאת אסור לבשל בבשר או חלב, אבל מותר לבשל בירקות. מדהים? אז מתי נגיל אותה? מה יעשה הישראלי? הרי הוא יגיד, אני אבשל ברק ירקות, כי אין לו זמן להגיל. אז הכוונה באופן חד פעמי. נכון. זה גם. כן, הטעם הוא כזה. טוב, אתה נכנס אותי לנקודה שדיברתי דרך אגב, אז בסדר, נדבר על זה. גדרה שהיא אסורה. בוא נגיד דוגמה שגדרה אסורה, חמץ. בסדר, גדרה של חמץ. בפסח. אבל היא נותן טעם לפגם. עכשיו, אשכנזים עושים את זה טעם לפגם בפסח. בוא נדבר על ספרדים, שאני רוצה להסביר עיקרון. גדרה שהיא חמץ, אבל היא עברו עליה 24 שעות. בשלובה בכל זאת. אני אמרתי, אם זה בשוגג, זה מותר, אם זה מזיד, זה אסור. למה? בגלל שבמזיד יש לו ביטול איסור לכתחילה. זאת אומרת, הגדרה הזאת הרבה בעצם אסור להשתמש בה. והוא ביטל את האיסור לכתחילה. מי שביטל איסור לכתחילה, כנסו אותו. בסדר? זה לא באמת פרף, אלא כנסו אותו. וכנסו רק זה שעשה, אבל לא את האחרים. הרבה פעמים היום אומרים לי בצבא, אנשים, אומרים, מה אכפת לך? נגיד שהמטבח טרף. עברו 24 שעות. מה יש? מה אכפת לך? עברו 24 שעות. חיים יפים. אפשר להשתמש בסיר. לא. זה עוד שאלה. אבל אומר, אמרו... אבל הטבח מזיד. כן, אבל עשו גם את זה שעשו בשבילו. זה שעשו בשבילו גם כן כמו... כן, אבל זה שעשו בשבילו גם כן כנסו אותו. כל הסיבה שעוברת האיסור זה בשביל זה. אם יבוא מישהו אחר שלא עשו בשבילו, יהיה לו מותר. לפי מה שעשינו שבוע שעבר, תשאלו, עשינו שבוע שעבר, למה הלכת להכשיר תקים? תגיד לישראל מגן תחכי יום, והכל נותן טעם לפגם, ו... לא, זה ברור שזה לא ככה. זה איסור, גם הוא להשתמש בכלים שנותנים טעם לפגם. אבל פה יש חריג, בסימן שלנו יש חריג. יש פה כלי שנותן טעם לפגם, אבל מותר להשתמש במדוע, כי המפגש בין הבשר לבין החלב היה, כאשר הבשר כבר עברו עליו 24 שעות. בסדר? זה דבר חשוב מאוד. טוב, עכשיו... עוד הלכה מאוד מצויה, דין כיסוי גדרה. רבותיי, גם זה שואלים מדי פעם, זה פחות מצוי, אבל שואלים מדי פעם. אשתי החליפה את המכסים, היא שמה את המכסה הבשרי על הסיר החלבי, היא שמה את המכסה על החלבי על הסיר הבשרי. קרה לכם הדבר הזה? קרה לכם הדבר הזה שהחליפו את המכסים? לא קרה, זה טוב? שלום דוד. בסדר, מה קורה אם השתמשו בכיסוי בשרי לסיר חלבי או להפך? מה אתה צריכים על הכיסוי? מה קורה בכיסוי? מה ההבדל? או, בכיסוי יש דעה. בכיסוי יש דעה. כמו התנור. אז בזה שונה הכיסוי מהסיר. טוב, אז זו השאלה, אם אין בכיסוי יש דעה או אין דעה. בואו נראה את השכנוך. אם לקחו כיסוי רותח מגדרה של בשר, נתנו אותו על גדרה, רגע, סליחה, אני טעיתי. דין כיסוי גדרה כדין גדרה עצמה. ויש מחמירים בכיסוי לומר, ואף על פי שאינו בן יומו, דינו כאילו היה בן יומו. אז יש פה שיטה, רגע, בואו נראה עוד פעם. הרי מה בתחילה אומר, דין כיסוי גדרה כדין גדרה עצמה. אז מה הוא אומר? אם כיסוי הגדרה אינו בן יומו, הרי הגדרה בלועה מבשר. אם בישלת בגדרה, מה? לקחת כיסוי מסיר אחד, שמת אותו לסיר השני. רק הכיסוי, כן. כבר אם הכיסוי איננו בן יומו, אז הבשר שבכיסוי הוא לא, הוא, לא, הוא פגום, ואז נותן את המזגן ממותר. אבל יש מחמירים. תראו טוב טוב טוב, יש מחמירים. צריך לנתח את ההלכה הזאת טוב, כי מההלכה הזאת יש השלכה לדין של תנור. ויש מחמירים. מה המחמירים בכיסוי? לומר, דף בשנו בן יומו, דינו כאילו היה בן יומו. וכן נוהגים קצת מקומות. וכן היא נוהג מפני המנהג, והוא חומרה בלא טעם. זאת אומרת, הרמ"ל אומר שיש כאלה שמחמירים לדון את הסיר, את הכיסוי סיר, שגם כשהוא לא בן יומו, הוא בן יומו, וזה בלי טעם. מה הוא אומר? הוא מכל מקום, במקום שאין שום צד להתיר בלאו הכי, או שהוא עוצר שבת, או איפה יש להתיר, אם אין הכיסוי בן יומו, כמו בגדרה עצמה. אבל מעיקר הדין, כיסוי שהוא לא בן יומו, זה נותן טעם לבגן, מחמירים, אבל כשצריך תקל. יש לך את השח? סעיף קטן ד' מי הוא? יש את זה גם בקף החיים, רק שנייה. כן, תראו בקף החיים, סעיף קטן י' זה לא כל כך אותם מילים, אבל אני מי הוא? בתורת חטאת כלל תהיה דין ד' כתב קצת טעם לדעת המחמירים, משום זה סביר, אלא הוא דחמיר איסור זהה וריחה מהאיסור של ידי טעם עצמו. מה קצת טעם? שימו לב, מה המחלוקת? מה? הרי מה פשוט לא מקבל את זה? הרי מה לא מקבל את זה?
אנחנו
נוהגים
את זה.
מה? יש לו מוסר. יש לו מוסר. ומה כותב שהוא לא מבין דתם, ועד כמה שנוהגים, יש לו כבוד למנהג.
מה שלא מבין? מה שאין
בזה? אין בזה טעם, הוא לא מוצא טעם המנהג, ובכל זאת... לא, כשהוא אומר... לא, לא, רובן. לא, אתה מדבר בעברית עכשווית, זה לא מה שהוא מתכוון. אתה עושה דברים בלי טעם, זה לא מה שהרימה התכוון לומר. אין בזה שום טעם, אני לא מוצא בזה טעם. לא, זה לא מה שהוא מתכוון לומר. חומר בלא טעם, הכוונה, טעם הדבר, לא מוצא טעם לדבר. אני לא מוצא טעם לדבר. אבל בכל זאת הוא מכבד את המנהג. שימו לב רבותיי לכלל חשוב מאוד. העיקרון שלנו הוא פסוק, פסוק. לא תאכל כל נבלה לגר אשר בשעריך תתנה נינה ואכלה או מכור לנוכרי. מה לומדת הגמרא מזה? לגר אשר בשעריך תתנה נינה ואכלה, נבלה ראויה לגר קוראה נבלה, אם אין ראויה לגר היא לא קוראה נבלה. כלומר דבר שראוי לאכילת אדם הוא איסור, כלל. מה נקרא אסור? כל עוד שאדם יכול לאכול אותו. אם אדם לא יכול לאכול אותו, אנשים אומרים כלב, נכון? הבריאות אומרים, פסול לאכילת כלב. לא. פסול לאכילת אדם. אם הכלבים עוד יכולים לאכול את זה, זה עדיין, זה לא אומר שזה אסור. יש לזה יוצא דופן אחד, זה חמץ בפסח. חמץ בפסח, אבל רק בפסח, לא לפני פסח. חמץ בפסח, כדי להתיר אותו, צריך שיפסל מאכילת כלב. זה ה... מה? מאכילת כלב. כן. אבל סתם ככה איסורים, ברגע שהם לא רואים לאכילת אדם, הם מותרים. עכשיו, מה זה נקרא לא ראו לאכילת אדם? זו בעיה. זו בעיה. למשל, וזלין, הוא ראו לאכילת אדם או לא?
לא, גומי לאכילת אדם.
הוא לא ראו לאכילת אדם? זה מה שאתה צודק, אתה צודק. גומי לאיסה, בלי הטעם, בלי הטעם. וזלין הוא ראוי לאכילת אדם. אז למה יכול להיות מותר למרוח וזלין בלי הכשר? לא אוכלים, אבל הוא ראוי לאכילת אדם. הוא לא פגום. זה לא שיהיה משהו לא טוב בוזלין הזה. אין לו טעם, בסדר. מה זה נקרא?
זה לא אוכל.
לא, זה לא ראוי לחצות. לא אוכלים, זה משהו לא טוב. אבל זה לא לא טוב. לכן מי שיקח כפית וזמין ויוכל אותה, זה איסור. אבל פה יש איזה יותר אחר, יש איזה יותר אחר בגלל שבזמין, זה לא כדרך חילה. כלומר, אתה שם על השפתיים, המטרה שלך היא בכלל לא לאכול את הדבר הזה. לכן, כל עוד שמבחינתך אתה לא אוכל אותו, זה לא נקרא אכילה. זה יכול שנפל לך משהו לתוך הגרון, אבל זה לא נקרא אכילה. לכן, וזלין בלי טעם לא צריך הכשר. וזלין עם טעם צריך הכשר. כי אם הוא יפול לך לגרון, אתה תטעם את כל השפתונים הללו. אם יש בהם טעם צריך הכשר. בדרך כלל יש בהם טעם. כי משחת שיניים היא לא צריכה הכשר, בדרך כלל. כיוון שהוא דבר שגם אם הוא יעבור לך בגרונך, אתה לא נהנה מהטעם שלו, כי הוא חריף, יש בו איזושהי חריפות. אבל כל זה רק בגלל איזו סיבה צדדית שהמטרה שלו זה לא לאכול. אבל עקרונית, אם תיקח כפית וזלין ותאכל בכל זאת, זה אסור, הדבר הזה. צריך להיות דבר שלא ראוי לאכילת אדם. מה זה לא ראוי לאכילת אדם? אנשים לא אוכלים את זה, החלבים אולי כן. אבל אנשים לא אוכלים את הדבר הזה. בננה רקובה, אף אחד לא אוכל וזלין. אני מבהיר עוד פעם. מה שלא ראוי לאכילת אדם, זה בגלל שדבר הזה יש בו בעיה. זאת אומרת, הוא פגום. אבל זה לא פגום. סתם לא אוכלים אותו. לא, אני מדבר... רגע, אני לא יודע מה זה וזלין. דבר חסר טעם. דבר חסר טעם. חסר טעם. פשוט אין לו טעם.
זה לא אוכל, כמו שלא אוכל את הקרש.
בסדר, מיכה, אתה צודק, זה לא אוכל. אני אומר, באופן עקרוני, אם יהיה משהו חסר טעם, שיתפקד בתור אוכל. מה אני מתכוון? למשל, אם יש לך איזה סוכריה, שאתה, את הציפוי שלה, אני יודע מה, איכשהו, אתה צריך ללקק את זה עד שאתה מגיע לאוכל עצמו. אז פה, אם אין איזה טעם, זה איסור גמור הדבר הזה. אגב, זה לא הנושא שלי. אני אומר, דבר שהוא פגום לאכילת אדם, הוא פגום. אדם לא אוכל אותו. אני נכנסתי פה דרך אגב. זה לא היה נושא, אני רוצה להסביר את שלושת הנושאים לפגום לאכילת אדם. דבר שהוא פגום לאכילת אדם, הוא נשרח, הוא שרוח, אדם לא אוכל אותו, מותר לאכול אותו. אבל סתם שיש לך אוכל בסיר, אוכל, כמה זמן צריך לעבור עד שהאוכל הזה יהיה פגום? לא. עד שהאוכל יהיה פגום. אפשר לדעת. לא מקרר, אתה לא חייב בתנאי של קירור. לא במקרר. כמה זמן לוקח? אי אפשר לדעת. תלוי מה יש בפנים. יש דברים שאחרי שעתיים הם כבר יהיו סרוחים, ויש דברים שיקח להם כמה ימים. אז המדד היחידי הוא... נכון, גם פה צריכה... נכון, ופה צריכה
לשאול...
נכון, ולכן אני אומר שהשאלה שצריכה לשאול היא לא השאלה הפרקטית האם אוכלים או לא אוכלים, אלא האם אפשר לאכול. וזאת באמת שאלה שהגבולות שלהם לא ברורים, אבל יש דברים שאף אחד לא יאכל אותם לא בגלל שיש לו משהו יותר טוב. זאת אומרת, כל אחד יעדיף לאכול משהו שבושל עכשיו מאשר משהו שבושל אתמול. אבל יש דברים שהם פשוט, הם סרוחים. הדבר הסרוח, אפילו שהכלבים עוד אוכלים אותו. אבל בני אדם לא אוכלים אותו, הוא פגום. אבל זה לא קשור ל-24 שעות. יפה. עכשיו, לגבי דבר שבלוע בסיר, זה יותר מסובך. כי מתי אתה מחליט שהדבר שהבלוע בסיר, הוא הופך להיות סרוח? זה יותר מסובך. חז"ל עמדו, שאחרי 24 שעות, הבליעה שבתוך הסיר היא כבר לא ראויה לאכילת אדם. בסדר? לכן אחרי 24 שעות מהתורה מותר לאכול. שאלה שלישית, הזיעה. הצטברות העדים. כמה זמן לוקח להם להיפגם? זו המחלוקת שיש פה לפנינו. נכון? לגבי הכיסוי, זאת ההלכה שאנחנו עוסקים בה. זוהי המחלוקת לגבי כיסוי הסיר. כיסוי הסיר, אתם שמים לב, כיסוי הסיר עוברים לתנור. כיסוי הסיר, אומר הרי מה? כיסוי הסיר, אני אומר שהוא ברגע שלא בן יומו, זה כבר מותר. והשח אומר לו, יש חולקים. מה?
לא היה בן יומו. שלא בן יומו, לא בן יומו.
לא, הרמ"א אומר שברגע שהוא אינו בן יומו זה מותר. בן יומו ודאי אסור. והש"ך אומר יש חולקים. מה? ברור? המחלוקת ברורה? מחלוקת, איך מאחרים את המחלוקת הזאת? זה מחלוקת. יש ספק. תראו מפה מה ההשלכה. ההשלכה היא לגבי תנור. מה קורה אם בישלו אוכל בתנור אחרי 24 שעות? זאת אומרת, הסיפור היה לך תנור בשרי, אז תבוא, כל שבוע של אחר. יש תנור בשרי, אז תבוא פשטידה חלביק. עכשיו, אם התנור הוא לא, אם התנור הוא בין יומו, העסק עבוד. אם התנור בין יומו, אבל אם התנור לא בין יומו, גם כן יש בעיה. למה? כי לגבי מה שבלוע בתנור, אז האוכל מותר. אבל לגבי הזיעה, לגבי הזיעה, אז יש פה מחלוקת. האם זיעה אחרי 24 שעות היא לא בן יומה, היא לא בת יומה או לא? ברור? יש פה דבר.
השאלה מותר לאכול את הזיעה או לא, לא.
אסור לאכול את הזיעה. זה טעם, אז זה כמו טעם, אבל יותר אפילו.
אני אוכל את הזיעה, אתה הולך ונביא את
המכבש למערב? לא משנה, אבל הטעם הזה נכנס בתוך האוכל. אמרתי לך אותו דבר, אתם פה כולכם מתבלבלים. זה לא דבר ש... אוכלים או לא אוכלים, אלא שאין זה ראוי לאכול אותו או לא ראוי לאכול אותו. זה שאתה לא מלקק את הסיר של המרק, זה בגלל שיש לך ברוך השם שפע, ואתה לא מלקק, אבל אפשר לאכול את הדבר הזה. בסדר? זה לא קשור לשלה, זה לא עניין נורמטיבי. לא הנורמה קובעת, אלא המהות. והזיעה, שהיא ראוי לאכילה, השאלה אם אחרי 24 שעות זה לא ראוי לאכילה. מה אומר הרב משה פיינשטיין? שימו לב פסק מאוד מאוד חשוב. אומר הרב משה פיינשטיין, סיר, עשרה, תנור, אחרי 24 שעות, תנור, רבותיי, זה קרה לכם. תנור אחרי 24 שעות, שכחתם. עשיתם בו משהו חלבי, או אפילו עשיתם בו עוגה פרווה. ועכשיו השאלה אני שואלת, האם האוכל בשרי או לא בשרי? מי שעשה עוגה פרווה בתנור בשרי, העוגה בשרי בלי ספק. זה לא נדברנת. בשרי. כלומר, לגבי 6 שעות זה שאלה אחרת, אבל אסור לאכול אותה עם חלב. אבל מה קורה אחרי 24 שעות? אומר הרב משה פיינשטיין, יש בעצם ספק ספקה. מה ספק ספקה? אז זה עצמה, יכול להיות שהיא נפגמת אחרי 24 שעות. זה המחלוקת שיש לפנינו. גם אם היא לא נפגמת, מסתבר שיש 60 כנגדה. כי בסך הכל קשה לדעת מהי כמות הזיעה שיש, כלומר, מהי הכמות של העדים שיש. לכן יש ספק אם יש 60 כנגדה, ולכן יש להתיר את האוכל. זו, כן. לא, 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 אם עשו את זה, לא, לא. זו הקלה מאוד חשובה. מדוע זו הקלה מאוד חשובה, רבותיי? יש הבדל גדול בין סוגי הורים. יש הורים שברגע שהילדים שלהם אומרים להם נא להפריד את התנור, בתנור את הבשרים מהחלבי, כלומר להכשיר בין בשר לחלבי, מה הם שומעים? יש הורים שאומרים, אבל כשאני הייתי באמריקה, זה בערך קורה ככה. יש הורים כשאני הייתי באמריקה, היה לי רב שם בקהילה שאמר שאפשר באותו תנור להשתמש בשר וחלב. זה נכון? ככה, מה? לא, השאלה הם מכשירים בין בשר לחלב. אז זה מה שהיה לי כמה פעמים, עם הורים מכשירים, כן, כן. אבל יש כאלה שלא רוצים להכשיר. ואז הילדים מסתבכים, כי אסור לאכול בתנור הזה. וזה נכון עקרונית שאסור לאכול בתנור הזה. אבל אם התנור הוא לא בן יומו, זאת אומרת, אם באת לשבת, והוא לא בן יומו, בשר בחלב, זה אפשר לבדוק, אז יהיה מותר. איך אני אומר, הלכה למעשה בדברים שקורים כמעט כל יום, קורים הרבה מאוד טעמים שבתנור בשרי עושים משהו חלבי, או אפילו משהו פרווה, והשניים המתאורית האם הדבר הזה הוא בשרי או לא בשרי. תזכרו רבותיי את שלושת הדברים הללו. דבר שהוא בעין, אפילו אם יעבור עליו 24 שעות, הוא נשאר מושבח, הוא עושר, טעם 24 שעות, זה המחלוקת. בסדר? טוב, השבוע הבא נעשה. השבוע הבא מה קורה? ממשיכים פה באיסור ויתר? מה אתה אומר?
אתה אומר, אפשר לעשות כמה...
רצו פה שנעשה גם שיעור בהלכות נידה בשבוע הבא? אבל צריך להודיע, אתה תודיע את זה? במשך רק ארבע פעמים אנחנו פה בזמן השובבים. בשובבים לומדים הלכות נידה. למה לא לומדים הלכות נידה? כי בשמות היית בר מצווה לבני. אחר כך עברו פה לבית כנסת, לא היה זמן לעשות שום דבר אחר. נשאר לנו שובבים, שבוע הבא, יתרום משפטים. שובבים תת, תרומה תצווה. אז ארבע פעמים, כן, נעשה את זה. ביום הזה, בשעה הזאת, ארבע פעמים קצת הלכות נידה מעשיות. אז אולי שכן ארוך יורד דעה, אם אפשר. יש מינה להביא? ספר דיגרסי? יש יותר.